ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאנחנו משתדלים לקיים על תדר שכל כולו טוב, לדבר עם אנשים, שהדרך שבה הם בוחרים להסתכל על העולם ועל על המציאות היא כזו שמעוררת חשיבה חיובית ופותחת את הלב. לדבר עם אנשים שעושים למען האחרים, אנחנו תמיד שמחים לשים זרקור ולשוחח עם אותם אנשים שבוחרים לראות את האחרים במצוקתם ולא רק לצקצק אלא לעשות מעשה. ואנחנו משתדלים גם מדי שבוע לדבר על אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם ומשנתם נכון שתהדהד וידובר בה. ולפני שנתחיל את התוכנית הזו, אנחנו ממש ברגעים האחרונים לתשעה באב, ותשעה באב דווקא בתוכנית עליה אנחנו מדברים, זה לא רק אבל על חורבן הבית, זה גם אותם ימים שבהם אנחנו זוכרים את הפעמים ששכחנו שאנחנו עם אחד, וזה גם תמרור הזהרה על הפילוג, השנאה וחוסר האמון, ובד בבד, תשעה באב הוא גם יום של תקווה. כי מי שמקונן אכפת לו, ומי שזוכר עוד מאמין, וכשמסתכלים על מה שנחרב, אנחנו גם מסתכלים ומאמינים על מה שאפשר שיבנה מחדש. אז נשתדל להחזיק גם את הסיבות לאבל, וגם את הסתכלות קדימה שיש בה לא מעט תקווה, ונדמה לי שהאמירות האלה הם מעבר מעניין למרואיינת הראשונה שלנו שאנחנו שמחים לדבר איתה, ורדה גולדשטיין, תושפת כפר עזה, שבשבעה באוקטובר שחלה גם את בנה נדה וגם את נכדתה ים, וקלטה חן יחד עם שלושת הנכדים נחטפו ושבו מעזה לאחר 50 ימים. ערב טוב לך ורדה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, בשמחה.
אז ברשותך נחזור לשבעה באוקטובר. משהו שאת יכולה להגיד, משהו, הרבה משהו, על מה שעברת שם גם בפרספקטיבה. אז בבקשה.
קודם כל אני רוצה להגיד שלא יאומן שהנה עוד טוב ועברו כבר שנתיים מאז האסון הנורא הזה שפקד אותנו ואת כל בית ישראל ואת כל עם ישראל, ואני יכולה להגיד שמאז אנחנו נמצאים בתוך שבר מאוד מאוד גדול שלנו, משפחתי, קהילתי, לאומי. ומצד שני, נדב שנרצח באמת על ידי הרשע והרע והמכוער שבעולם, אמר שהתקווה מתה אחרונה, זה לאורה של האמירה הזאת. אז אנחנו באמת, אני לא יכולה להגיד שאנחנו בוחרים בחיים, אלא החיים בחרו בנו. אנחנו משתדלים לראות את הטוב ולעשות מה שאנחנו יכולים, גם בשביל עצמנו, גם בשביל המשפחה שלנו, גם בשביל הקהילה שלנו.
ובאמת על מה שאתם עושים כקהילה ברוחמה, שעל זה אנחנו תכף נרחיב, את יכולה רק לתאר לנו מהשבעה באוקטובר שיצאת את כפר עזה ועד ההגעה לרוחמה, את שקרה אתכם?
אז אני יכולה להגיד שאנחנו, קרה לנו נס גדול ולא היינו בכפר עזה. היינו בטיול בבולגריה עם עוד 33 חברי קיבוץ כפר עזה שניצלו מהתופת הזאת. אנחנו קראנו לעצמנו אוטובוס הניצולים. אנחנו קיבלנו לבולגריה את הידיעות הנוראות האלה, את ההקפצות בטלפונים, את האסון שקורה בכפר עזה ושאף אחד לא מגיע ואף אחד לא מציל, ושאנשים יושבים בממדים ולא מקבלים תשובות, ושהמשפחה שלנו לא מקבלת תשובות, ואנחנו כל הזמן מרגיעים ומנסים לדבר ולהגיד שאוטוטו מגיע הצבא, ובסיכומו של עניין ב-11:45 ניתק איתם הקשר, ולאורך ימים ארוכים לא ידענו מה קורה איתם, לא ידענו מה קורה עם חן והילדים. הידיעות היו מאוד קשות, ולקבל ידיעה בחול שנדב וים נרצחו, זה הפך אותי לאדם שלא זוכר, אני לא זוכרת את השלושה ימים האלה עד שהגענו הביתה. ומאז, מאותו יום נורא ומאותו רגע שחזרנו, התגלגלנו לתוך מנהרה נוראית של חוסר ודאות, לא ידענו איפה חן, איפה הילדים. כל כמה ימים הגיעו איזה אינדיקציות שהם חטופים, שהם חטופים והם בחיים, שהם חטופים והם בחיים והם ביחד, וכל ידיעה כזאת הפכה לנו שוב ושוב את הבטן, ואז הבנו שקרה לנו הנס השני, שזה שחן והילדים לפחות הם נשארו בחיים, ונאבקנו עם כל המשפחות של החטופים להחזיר אותם הביתה. הנס השלישי שקרה לנו, ולא נרחיב על זה את הדיבור, זה שנעמה, אחות של נדב, ובני משפחתה ושלומי בעלה, הצליחו להימלט מכפר עזה ב-6:30 בבוקר, אחרי שהם ראו את החפנים מעל הבית שלהם, באיזושהי תושייה בלתי מוסברת. הם נכנסו לרכבים וברוכו.
זה סיפור שפחות סופר.
נכון.
כן.
אז כל משפחה יש פה עולם ומלואו. אנחנו, אחרי שהבנו שכן והילדים חטופים, חשבנו שאוטוטו הם חוזרים, כי מה פתאום, חטפו אישה עם ילדים, לא כל כך הבנו את גודל האסון. אז עיכבנו את ההלוויות של ים ונדב עד שקיבלנו איזושהי הודעה מהרבנות הצבאית שים הייתה חיילת כשהיא נהרגה, שאנחנו חייבים לקיים הלוויה, כי אחרת יש איזה תהליך שאני לא רוצה לדבר עליו, לא נעים לשמוע אותו, שיקרה אם כדי לשמר את הגופות, ואני לא הסכמתי, וקבענו את ההלוויות לפני שהם חזרו. כך שאנחנו קיימנו את ההלוויות, וגם באילות ב-23 לספטמבר, שזה אוקטובר, שזה יום ההולדת של חן. הם חזרו אחרי 51 יום, והיום אנחנו ממש לקראת איזה סגירת מעגל, להחזיר את הגופות בתארונות לקבורה בכפר עזה, למקום שבו נדב וים נולדו. שזה גם יהיה תהליך מאוד מאוד כואב וקשה, אבל אנחנו החלטנו שזה מה שאנחנו חושבים שככה נדב היה רוצה, וזה מה שאנחנו רוצים, זה המקום שלהם, ועל זה אנחנו פועלים.
ובתיאם של באמת הסיפורים האישיים האלה הבלתי נתפסים, אתם עושים בחירה כקהילה להישאר ביחד.
נכון.
להתיישב ברוחמה ולהפיח חיים וחיות. את יכולה לספר על התהליך הזה?
תראי, אנחנו מהרגע הראשון שנחתנו מהמטוס והתחילו לשאול אותנו מה קורה לכם, מה קורה לכם, אמרנו אנחנו נחזור לכפר עזה. עדיין לא ידענו אז שהבית שלנו שרוף כולו, ואפילו פיזית אין לנו לאן לחזור. לא רק שאין לנו קיבוץ ואין לנו קהילה, אין לנו גם בית פיזית, שעכשיו אנחנו ממש בונים אותו אוטוטו מתחילים לבנות אותו מחדש. ואנחנו עם החזון הזה ועם האמירה הזאת שכפר עזה זה הבית, ושם מקומנו, ואנחנו לא נלך לחפש עצמנו לא בתל אביב ולא בקיבוץ אחר ולא בבית אבות, אלא אנחנו רוצים הביתה, לבית שלנו. אז זה הוויז'ן, ולפי זה אנחנו פועלים. אנחנו, קיבוץ כפר עזה קיבל החלטה.
ורדה, כמה שנים את בכפר עזה?
מ-1970. כן, הרבה. כן, ארבעת ילדינו נולדו בכפר עזה, אנחנו התחתנו בכפר עזה. אז כאילו הבנו שזה המקום, זה הבית, זה לא איזה משהו שאנחנו מתחילים לנדוד בארץ. נדדנו, היום זה אבן הדרך השלישית נדמה לי בדרך לכפר עזה. היינו בעשרה ימים הראשונים בסביון, עברנו אחר כך למלון דן פנורמה, עברנו אחר כך למלון סי בתל אביב, ממלון סי בתל אביב לרוחמה, ומרוחמה לכפר עזה. כל המהלך הזה יהיה בערך בין 3-4 שנים.
אז תאריך היעד הוא בערך עוד שנה וחצי?
תאריך היעד על פי תקומה לכל קהילת כפר עזה הוא קיץ 26, אבל כנראה שזה לא יקרה, חלק מהבתים לא יהיו מוכנים עד אז. חוץ מהבית שלנו שנבנה מחדש, יש עוד, אם אני לא טועה, עוד איזה 18 בתים. וזהו, ויש פה הרבה התלבטות של הקבוצות הצעירות עם הילדים, אם לחזור או לא, ואם כן, באיזה אופן ומתי.
ואת יכולה להגיד משהו על איך בתקופה הזו, איך מצליחים להחזיק, לחבר את הקהילה, לשמר את העשייה למען החזרה, ואת הכמיהה הזאת לחזור חזרה הביתה.
ברוחמה יש, המרכז של קיבוץ כפר עזה מתקיים היום ברוחמה לכל דבר ועניין. המרפאה ובתי הילדים והחינוך הבלתי פורמלי, והמועדון של הקשישים וה... דשא המדשאה של הילדים והמגרשי משחקים, הכל מתנהל פה בשתי שכונות, המערבית והמזרחית, כאשר ברוחמה באמת עשו מעל ומעבר כדי לא לקלוט אותם בתור חברי קיבוץ לעתיד, אלא באמת לתת לנו את התחושה שאנחנו יכולים לנהל כאן קהילה עצמאית עם הערכים שלה, עם הרצונות שלה, עם הדרך שלה לנהל את עצמה, עם כל המערכת המרכזית של הנהלות וכו' וכו'. אז זהו, אנחנו מקיימים פה חיי תרבות מאוד מסודרים. לוותיקים שאני שייכת אליהם יש מועדון שקוראים לו הוותיקן, ומתקיימת בו פעילות גופנית והרצאות ו... ערבי תרבות וכולי וכולי. אנחנו מקיימים טיולים קהילתיים, יש לנו אירועים גדולים שהם משויכים לכל הקהילה, ועכשיו אנחנו באופן מיוחד מתארגנים לקראת התקסים והזכרות של 7 באוקטובר, שזה הולך להיות פה פרויקט קהילתי מאוד מאוד גדול, שחלק מאוד גדול ונרחב מהקהילה משתתף בו. אני מאוד גאה על הדבר הזה.
לגמרי. יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, ולסיום, מהי הכמיהה, התפילה, שאנחנו כולנו נצטרף אליה?
תראה, גומרים היום לצום ולעשות חשבון נפש כל עם ישראל. עם ישראל וארץ ישראל נחרבה בגלל שנאת חינם. אני באמת, אולי זה לא קלישה, אני רואה את זה למול העיניים.
זה ממש לא קלישה.
ואנחנו צריכים לעשות הכל בשביל להיות עם אחד, עם לאחוז ידיים ביחד, העולם נגדנו, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו אנשים אחרים, ואנחנו צריכים קצת יותר צניעות, קצת יותר חמלה, קצת יותר אהבה, נתינה לזולת, נתינה בסתר, כל הדברים שאני מאמינה בהם, שנדב ממש היה בתוך הסיפור הזה, וככה הוא גידל גם את הבנות שלו ואת הבנים שלו. להיות טובים לאחרים, זה מה שאנחנו צריכים. אז קצת אופטימיות לאסון הזה שקורה לנו, שקרה לנו, שעוד לא נגמר לנו.
ואת יודעת, אני רוצה להגיד,
שצריך להיגמר כמה שיותר מהר.
לגמרי, ואני רוצה להגיד לך ורדה, שכל הדברים האלה שאת מייחלת אליהם, את מממשת אותם הלכה למעשה, הבחירה הזאת מתוך הכאב, מתוך הצער, מתוך האובדן, לקום, לשמור על הקהילה, להכניס בחיוניות, ולהתפלל לאהבת חינם, ושנהיה אנשים יותר טובים, וואו. אז אני ממש רוצה להודות לך.
אין על מה, באהבה.
ושיהיה לנו שיהיה. שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן ואמן.
אמן, סלע.
תודה
אמן.
רבה.
תודה רבה.
ורדה גולדשטיין, תודה רבה.
התקווה
ואחרי שיר התקווה אנחנו מבקשים לדבר עם גיל חובב, סופר, איש תקשורת ומומחה באוכל, ואנחנו מבקשים לדבר עם גיל חובב על פסטיבל מעתיים 2025, פסטיבל סיפורים ירושלמים. ערב טוב גיל, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב מבורך, ותודה רבה שהתקשרתם אליי.
אוקיי. אז למי שלא יודע קצת על הפסטיבל.
מדובר בעצם בפסטיבל שכל החשודים העיקריים הירושלמים משתתפים בו, רוחמה רז וג'קי לוי וציפי זרנקין וקובי אריאלי ועוד רבים וטובים, וחוגגים את כל הטוב והנחמד והתרבותי שיש בירושלים. הוא קורה במוזיאון חצר היישוב הישן, שהוא אחד המוזיאונים המתוקים ביותר שיש בארץ. זה בית שלם ברובע היהודי, ששומר ושוחזר, וככה מודגמים בו החיים שהיו ברובע היהודי, החיים היהודיים שהיו ברובע היהודי לפני נופלו ב-48, ויש חלל של הופעות בתוך המוזיאון הקטן הזה, ושם הדברים קורים. והחלק שלי הוא הכינוח של הפסטיבל ביום חמישי.
ותכף אנחנו נדבר על החלק שלך ונבקש טעימה מהכינוח, אבל לפני כן אני אשאל, הפסטיבל הזה בכל זאת הוא מתרחש בתקופה מאוד מורכבת.
ללא ספק.
אז אתה יכול להגיד משהו על על הפסטיבל הזה ככה בעתיים של הדברים, שאנחנו כן. כולנו עם של נים לא נים.
בהחלט, אלה לא זמנים קלים, ואלה לא זמננו הטובים ביותר, ללא ספק, אבל אני חושב שהדרך היחידה להתמודד עם צער ועם אסון, היא להמשיך קדימה ולדבוק בחיים, ולדבוק בתרבות שלנו. והסיפור היפה שמדגים את זה, זה שבמלחמת העולם השנייה, כשאמרו לצ'רצ'יל שבגלל הזמנים הקשים והוצאות המלחמה וכו', יצטרכו לקצץ בתקציבי התרבות, אמר, בשביל מה אנחנו נלחמים? וכמובן שזו לא העת לרעש וצלצולים וכו', אבל בהחלט כן להזכיר לעצמנו מי אנחנו, מה אנחנו, ושיש אצלנו גם דברים טובים ושעוד יהיה טוב.
לגמרי, ונדמה שדווקא בעת הזו יש איזה צמא יותר גדול לשמוע על הדברים שהם בבסיס כל מה שמתרחש כאן.
כן, יש, אני חושב, אני מרגיש שיש צמא להיות ביחד ולהישען אחד על השני ולאהוב, ואלה לא דברים שאני מקל ראש בהם.
ואנחנו נגיע לחלק שלך, אז אם אתה יכול להרחיב בו, אז כל המרחיב הרי זה משובח.
תיזהרי שלא תקבלי יותר מדי. למופע שלי קוראים שירים שלא הבנתי. אני לא זמר, אני אוהב לספר סיפורים, אני מאוד 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 אוהב זמר עברי, אבל אני לא זמר, מעולם לא הייתי. מה שכן הבחנתי בו בשנותיי זה שכשאנשים שרים הם תמיד יפים, ויש איזה אור כזה שבוקע מעיניהם, ואז אמרתי, למה שאני לא אשים אנשים שרים מולי? וזה המופע שלי, הוא מופע שיש בו הרבה מאוד שירה בציבור, כך שאני עומד על הבימה, אבל רואה את הקהל שר, ורואה ישראלים יפים שרים, וזה כיף גדול. המופע מספר...
יש משהו גם בשירה בציבור, שזה גם כן נראה לי איזה המצאה ישראלית, של התמסרות, גם המעונבים והכי מתוקתקים, יש איזו הרגשה שכולם מתמסרים.
לגמרי, ובמופעי שירה בציבור שנכחתי בהם כחלק מקהל, לא במופעים שלי, את יודעת, אני רואה את האנשים... הכי מעונבים, או הכי נכים, או הכי חלשים, עומדים על שולחנות, ושרים, ויודעים את כל המילים, ומתקנים אחד את השני, וכו'. וזה כל כך כיף, וזה כל כך אמיתי, ונכון, וישראלי, שרציתי להתעסק בזה. ואז חשבתי על המופע הזה, שהוא מופע שמתעסק בכל הטעויות שאנחנו עושים בשירים, כשאנחנו מזמזמים אותם ומאוד אוהבים את הלחן, אבל לפעמים לא שמים לב שעם המילים אנחנו קצת מפדחים.
לא, והבעיה גם זה שהמילים נצרבות, אחר כך גם אם יש ידיעה, מאוד קשה לתקן.
לגמרי, 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 וחלק מהטעויות גם מתקבעות.
אז בוא תהדהד לנו כמה טעויות.
תראי, אז יש קודם כל, את יודעת, יש את האתר המפורסם של השיבושים בזמר עברי, שנקרא אבטיח, על שם שירו של שלמה ארצי, אבטיח. עכשיו, זה כבר, אני אומר לך שיש דור שלם שבטוח שהשיר נקרא אבטיח באמת, ולא תופסים שתרצה אתר כתבה משהו אחר. ויש עוד המון טעויות חמודות ומשעשעות, כיוון שהמופע הוא בירושלים, אז הוספתי עוד שיר ירושלמי אחד למופע. יש כמה שירים שעוסקים בירושלים במופע, אבל כיוון שהוא ממש מתרחש בירושלים, אז הוספתי עוד שיר אחד שיש בו טעות כפולה. אז אני אומר לך אותה, היא יותר קשורה בעברית, אבל גם עברית יקרה לליבנו, נכון? אז אני אומר אותה, זה בשיר על השר משה מונטיפיורי, והשר משה מונטיפיורי כמובן רוצה כבר למות, והחבר'ה אומרים לו, אמרו לו, כבודו רק יבוא ויסתכל, צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל, לקביע את הכותל המערבי, ואז בקרשצ'נדו, לנווה שעננים, יהודים יש להביא. עכשיו, אין שכונה כזאת, נווה שעננים. שם השכונה היא משכנות שעננים. יש שכונה שכולם קוראים לה נווה שענן, וגם זו טעות, משום ששם השכונה הוא נווה שענן. זו אינה סמיכות, זה שם ושם תואר, אם יותר לי להיות פה בן יהודאי מעצבן לרגע, אז זו טעות כפולה. אבל יש המון טעויות כאלה בשירים, ואנחנו שרים אותם ביחד, ומתקנים אותם ביחד, ובסוף יוצאים אנשים קצת טובים יותר.
כן, ואולי פחות טועים, אין בזה ביטחון. גיל חובב, הרחבת את ליבנו, תודה רבה, שיהיה בהצלחה בפסטיבל, ושיהיה לנו שבוע מבורך.
אמן.
אתה רוצה להגיד מתי הפסטיבל קורה?
זה מיום שני עד יום חמישי בשבוע שמתחיל.
כן,
כן, זאת אומרת,
ממחר.
ממחר. כן,
ממחר
עד יום חמישי, השבוע ממש, אז שבוע שכל הזמן מתרחשים בו דברים במוזיאון חצר היישוב הישן, וכדאי להתעדכן.
תודה רבה גיל חובב, סופר, איש תקשורת, מומחה באוכל ולא רק, ותודה רבה, שבוע טוב.
תודה.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע לזכור ולהזכיר וגם להוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם, משנתם, תורתם חיה, נושמת ומשמשת השראה. והיום אנחנו מבקשים לדבר על יאנוש קורצ'אק, 83 שנים מאז נרצח בידי הנאצים בני העוולה, יחד עם תלמידיו בטרבלינקה. ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי השואה במכללה האקדמית הגליל המערבי. ערב טוב לך דוקטור בועז כהן, ותודה רבה שאתה איתן.
ערב טוב יהודית, תודה שהזמנתם אותי לדבר על קורצ'אק, שזה תמיד נושא מאוד חשוב.
לגמרי. אז אם הייתי שואלת אותך על המנהיגות, גם החינוכית וגם בכלל, גם בראי של הזמן, וגם לאותה תקופה, אז מה היית אומר?
הייתי אומר שני דברים. אחד, קורצ'אק הוא רופא, יהודי פולני, והוא עוד יותר ממה שהוא רופא שפעיל בקרב ילדים ושכבות חלשות, הוא גם איש חינוך דגול שמקים בבית ילדים, מפעיל בית ילדים, מפעיל אותו בגטו על אף כל הקשיים הנוראים, והולך עם חניכיו למותו. אבל הייתי מדגיש שבעצם המסר העיקרי של קורצ'אק עבורנו זה המשנה החינוכית שלו, וזה דבר שחי עד היום.
ואתה יודע, עוד לפני שנגיד, יאנוש קורצ'אק זה שם העת שלו, זה לא השם...
השם העת שלו, שמו הוא הנריק גולדשמיט.
שאגב, הבחירה הזו לקרוא לעצמו יאנוש קורצ'אק, מה מקורה?
אני לא זוכר כרגע, אבל היה מאוד מקובל שכל מי שכותב משהו צריך שיהיה לו שם עת.
אוקיי.
זה היה כאילו, א' ב', ז'בוטינסקי היה אלטלנה, זה היה זה, כל אחד היה לו שם עת, זה משהו בסיסי בתרבות האירופאית של אז.
אוקיי. אז על המשנה החינוכית שלו, דווקא, אתה יודע, בפרספקטיבה, מה יש במשנה הזאת שהיא כל כך משמעותית, ועד היום יש מי שמתבוננים בה ושואבים ממנה?
אני חושב שהדבר המשמעותי במשנה של קורצ'אק זה ראיית הילד ונתינת מקום לילד. עכשיו צריך לזכור, זה לפני 100 שנה, הזמן שבו הוא פועל כאיש חינוך. היום העולם השתנה, אבל קורצ'אק מדבר על זה שהעבדים, ששחרור עבדים כבר היה, אבל עוד לא קרה שחרור הילדים. זאת אומרת, הוא מאוד קיצוני בזה שהמבוגרים צריכים ללמוד להקשיב לילדים. והוא חוזר על זה בכל צורה אפשרית, שלילדים יש קול שצריך להישמע, יש להם דעה על מה שקורה איתם, וצריך לתת לה במקום, ואם לא תיתן לה, גם לא תגיע לשום מקום. אני חדד את זה בדוגמה שהוא לא היחיד שהיה את זה אצלו, זה כנראה היה רוח התקופה, אבל אצלו זה היה מאוד חזק. כל הקטע של ניהול עצמי של בית הילדים על ידי הילדים. זאת אומרת, העובדה שאנחנו מדברים פה על ילדים בסיכון, על ילדי רחוב, כן. מי מגיע לבית יתומים שקורצ'ה?
כן.
זה ילדים מהשכבות העניות של ורשה, הם מגיעים לבית הילדים, ויש בבית הילדים בית דין, שיש כותב ספר חוקים, והספר חוקים הזה מחייב את הילדים, הוא מחייב את המדריכים, שזה מאוד קשה למדריכים. כאילו, יש ספר חוקים, יש כללים איך המקום מתנהל, כל שבוע יש משפט, אמנם הילדים הם השופטים אמנם בליווי של מבוגר, כי מסתבר שהילדים הם יותר הקשוחים ממבוגרים בהשלטת החוק. אז יש תמיד גם מי שמדרכז את זה, סטפה ויליצ'נסקה, השותפה של קורצ'אק, אבל באופן עקרוני, אנחנו מדברים על זה שלילדים יש שותפות באיך שהמקום מתנהל. יש להם אפשרות לקבוע מי נשאר, מי עוזב.
שזה כל כך חריג, כאילו גם לחשוב על הסיטואציה, שכמו שאתה אומר, יש פה ילדי רחוב, זאת אומרת, זה לא רק להקשיב לילדים, זה להקשיב לילדים שבאו מרקע ועם מטען מאוד מורכב, וגם לחנך את כל הסגלים והצוותים על מנת שילמדו להקשיב להם.
אז באמת היה לקורצ'אק, קראו לזה הבורסה, שזה היה חניכים מתבגרים שלמדו להיות מדריכים בתוך בית הילדים, והיו מדריכים בבית הילדים. עכשיו, כמובן שהדבר הזה הוא מאוד מאתגר מדריכים, אבל אם מסתכלים למשל על זיכרונות של הילדים, יש סרט מדהים של מיכה לבנה שהוא מראיין כן. בוגרים המספר הקטן של בוגרי בית ילדים שהיו בחיים כשהוא עשה את זה, והם זוכרים את היחס, הם זוכרים את ההשתתות שלו עם הילדים, הם זוכרים את זה שהוא קיבל עונשים, הוא נשפט גם הוא נשפט בבית הדין, הם זוכרים את הקלף, את הכרטיסי שי, הגלויות שהוא היה מחלק. מאוד חזק אצלם, העניין האנושי, זאת אומרת, מעבר לכל התיאוריות, את האדם הם זוכרים.
כמה אתה חושב שהיום בהשראתו, יש הרי כל כך הרבה מוסדות חינוך שהם על שמו, כמה אתה חושב שהתפיסה הזאת נוכחת בחינוך במדינת ישראל?
אני חושב שזה נוכח הרבה, אני יודע שיש הרבה ארגונים שפועלים כל הזמן להפיץ את תורתו של קורצ'אק, יש כפרי ילדים שיש להם תוכנית שמדברת על קורצ'אק. אני יכול להגיד שאנחנו בבית, קורצ'אק היה המורה שלנו לחנך את הילדים, בצורה מאוד ברורה, כאילו הספר שלו מדופדף מאוד אצלנו, הספרים שלו, ואני חושב שזה, למרות שבאמת אנחנו במקום אחר, היום גם צריך לדבר על גבולות, גם אצל קורצ'אק היו גבולות אגב, הילדים הכילו את הגבולות, אבל היום יש לנו, לפעמים אנשים אומרים עודף חופש, אבל זה לא עניין של לתת חופש הפקרות, זה עניין של לתת לילד קול. לתת לו הזדמנות להביע דעתו על התהליך החינוכי שעובר עליו.
שהוא גורם גם ללקיחת אחריות, שבעיניי זה אחד הדברים היותר משמעותי.
ואחד הדברים שאנחנו רואים אחרי השואה, זה תחום שאני חוקר הרבה, שיקום ילדים אחרי השואה, שמהמון בתי ילדים וקבוצות ילדים, שילדים ניצולי שואה, עבדו בשיטה הזאת. גם אם לא מזכירים שזה קורצ'אק, זה דבר שנטמע מאוד חזק. זאת אומרת, הקטע של לתת ניהול עצמי לחניכים, לתת איזשהו מעמד לרצונות שלהם, לבחירות שלהם, זה משהו שאנשים לא אומרים, אני למדתי את זה מקורצ'אק, אבל אנחנו רואים שזה דבר שמאוד מפותח, לפחות בכל המסגרות השונות ברחבי העולם שקולטות ילדים ניצולי שואה.
משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף על קורצ'אק שאולי אנחנו לא מכירים?
קורצ'אק היה רופא. לכן כשילד היה מעצבן, כלומר גילה התנהגות שאינה עומדת בכללים, הוא אמר, אני לא שואל את עצמי, השאלה הראשונה שאני שואלת אותי זה שאלה של רופא, מה הדיאגנוזה? אני לא נעלב, אני לא כועס, אני עושה דיאגנוזה. אני מחפש את הבעיה. רק אז אני יכול להתמודד. אין לי מה להתעצבן מילד שמעצבן. אני צריך לעשות דיאגנוזה כי אני רופא, ועם זה להמשיך הלאה.
ואז הוא עושה את ההפרדה בין הילד לבין הבעיה.
בהחלט.
דוקטור בועז כהן, ראש תוכנית ללימודי השואה במכללה האקדמית הגליל המערבי. תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור על הדמות והמשנה של יאנוש קורצ'אק שהלך לעולמו לפני 83 שנים. תודה רבה.
תודה לכם, לילה טוב.
עצור אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעור, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול נעיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר, כאן אני לא מתבזבז.
ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם אליסף פרץ, אחיהם של אוריאל ואלירס פרץ, זכרם לברכה. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק את אות הנשיא להתנדבות לאליסף השנה, על כך, על העמותה האחים שלנו, עמותה שהקים ובראשה עומד אליסף. ערב טוב לך אליסף, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אתה אחרי הצום, אני מניחה.
בדיוק סיימנו את הצום, ויש משהו במציאות הישראלית שלנו, שהרבה פעמים אנחנו, העצב והשמחה הם כרוכים ביחד, ואחד הולך אחרי השני. אז סיימנו בדיוק להתאבל על ירושלים, ובאיזשהו מקום אני יכולה להגיד שהשנה, גם אחרי הסרטונים שראינו, ואחרי השלב שלנו עם החטופים, ממש בעזה, קצת קשה רגע לצאת, כי יש משהו שאתה קורא את כל הפסוקים, ואת כל הנבואות, ואנשים במצוק ובמצור, והלב, כאילו הלב עדיין שם איתם, אני מקווה שהוא יתרפא, אני מקווה שהם יחזרו, אני חייב להזכיר את זה בתחילת השיחה, כי זה משהו שהוא הולך איתי, ואני מאמין שהוא הולך עם כולנו.
ואני מודה לך על ההידהוד הזה, ואני חייבת להגיד באותה נשימה שלצד כל הנדמה שההזדהות השנה והחיבור לאבל הזה היא כפולה ומכופלת, אבל לצד כל זה יש גם תקווה.
הרבה תקווה, יש הרבה מאוד תקווה.
כן.
אני אתמול בערב, יש כל שנה מציינים ההורים של שירה בנקי שנרצחה במצעד הגאווה בירושלים, עושים מעגלי שיח, תשעה באב,
כן.
עם אנשים שונים, ובמעגל שם סיפרתי על ירושלים, סיפרתי ששנתיים אחרי שאחי אוריאל הבכור נהרג, אז אלירה התחתן, ואבי עוד היה בחיים, אז הוא שאל אותו, איך אתה הולך להזכיר את אחיך בחופה? הוא אמר לו, אל תדאג, אני אזכיר. מתקדם את החופה, ואלירז לא מזכיר. מתקדם את החופה עוד, והוא לא מזכיר, ואבא שלי עוד רגע חוטף את המיקרופון, ועושה אל מלא רחמים באמצע החופה, ומגיעים למשפט האחרון, והרב אומר לו, תחזור אחריי. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. ואלירז לוקח את המיקרופון, ואומר, אם ישכחך אחי אוריאל, תשכח ימיני. והרב אומר לו, לא, ירושלים. הוא אומר, לא, ירושלים שלי זה אוריאל.
וואו.
בעוד חודש ושבוע, אנחנו הולכים לעמוד, משפחת פרץ, מתחת החופה של הבן הבכור של אלירה הזו, חדש אוריאל. הבן שש אבא שלו נפטר, הוא הולך להתחתן עם רננה בחירת דיבור, ואני יודע שאור חדש יעמוד מתחת לחופה, והרב יגיד לו, תחזור אחריי. קוראים לו אור חדש אוריאל. תחזור אחריי, אם יש ככה שירושלים...
והוא הבן של אלירז.
הוא הבן של אלירז, כן, אוריאל, לא הספק להתחתן. ואני בטוח שהוא ירים את העיניים למעלה, והוא יודע שירושלים שלו זה אלירז, וזה אוריאל. ובאיזשהו מקום הוא ימשיך לחיות. הוא בונה את ירושלים, הוא בונה את החיים שלו, וזאת תקווה. לראות הילדים של אחי מתחתנים. לבחור בחיים, אגב, זה מה שאנחנו אחים השכולים עושים, את יודעת, זה אחד מזה, אז אני כבר קופץ לאחים שלנו.
אז אתה הקמת את העמותה כבר ב-2017?
נכון.
ואתה יכול להגיד משהו על הפעילות של העמותה? אתה בעצמך גם שרתת במילואים 250 ימים.
אני כבר מתקרב ל-400, אבל בסדר.
אוקיי. מה שנקרא, רציתי להמשיך והיד עוד נטויה, אז מסתבר שהיד כבר נטטה.
נטטה, אבל זכות.
כן.
אני רוצה להגיד שאני הקמתי את העמותה גם ביחד עם נוי פרי, אחותו של טלי פואר, כבוד אחים ואחות שכולים. שנת 2017 לא דיברו על אחים שכולים, בסדר? הם היו מאוד מאוד שקופים. בתוך עולם השכול, בכל דבר בחיים יש בו היררכיה, בסדר? בוא נהיה כנים, כן? וגם בשכול יש היררכיות. עכשיו, באיזשהו מקום, דבר ראשון שאתה חושב על משפחה שכולה, אתה חושב על הורים שכולים. ומתחתם יש אלמנות, יתומים, והאחים הם שקופים. עכשיו, האחים באותו יום שהם אח שלהם נהרג, הם מאבדים לפעמים 3 פעמים. מאבדים את האח שלהם, הם מאבדים לפעמים את החבר הכי טוב שלהם, וגם הם מאבדים את הבית ואת ההורים שהיו להם לפני. והם פתאום צריכים להיות חזקים משל כולם. וכשהתחלנו עם העמותה, גם מוסדות המדינה לא ראו. לא הייתה התייחסות בכלל. מה עושים איתך? עם ההורים שכולם אחודים, מה עושים? אלמנות אחודים, יתומים אחודים, אחים? מה מעניין? אתם צריכים קבוצות תמיכה של אחים? אתם צריכים רגע מקום לפרוק ולשתף, אתם צריכים מנטורינג, אח שעכשיו אח שלו נהרג, הוא לא יודע איך רוגג עם אח שלו את יום הולדת, ואיך הוא רוגג את יום הולדת שלו.
אז אתה יכול להגיד, בכל זאת אתם כבר 8 שנים,
נכון.
ולצערנו הרב המציאות גם מזמנת לכם הרבה מאוד עשייה.
עוד 5,000 אחים ואחות שכולים חדשים מאז 7 באוקטובר.
וואו.
מטורף.
היום אתה יכול להגיד עם הפעילות של העמותה, מה הערך המוסף המשמעותי והמובחן? אין ספק שאתם מביאים המון, אבל אם הייתי מבקשת אותך לזקק מתוך כל ההמון הזה, ערך מוסף.
אז אני אגיד לך משהו, אחד, אנחנו עמותה יחידה שמטפלת אך ורק באחים שכולים, זה לא על הדרך, זה לא נלווה. הדבר השני זה כשאח שכול, כשאח שלו נהרג, הוא רוצה לדבר עם אח, כי אחים מבינים אחים. הוא רוצה לפגוש מישהו שמבין את השפה שלו ואת הדרך שלו, את ההתמודדות שלו. וכשהוא בא ואומר, רגע, אין כאן יכול לקום מזה, אז הוא יכול להסתכל על אח
והם פונים אליכם?
אנחנו מגיעים לשיבות וחלקם פונים אלינו. אנחנו עושים להם סדנאות וקבוצות תמיכה של אחים. עשינו, נגיד, לקראת יום הזיכרון האחרון, עשינו ריטריט של 3 ימים לאחים שכולים שזה יום הזיכרון הראשון שלהם.
כן.
מה עושים יום הזיכרון? איך מתמודדים? איך מנציחים? הרבה אחים יש להם דילמות, יש לנו עכשיו קבוצה טיפולית של אחים ובני ובנות זוג שלהם. שמה שקורה שגם על הזוגיות זה משפיע, ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לטפל גם בדבר הזה. גם המון סדנאות של חוסן, אם זה גלישת גלים, אם זה צלילה, אם זה טבע, אנחנו מוצאים מסע ג'יפים בעוד חודש עם 50 אחים שכולים חדשים, במטרה לתת להם קצת לנשום ולהרים את הראש.
ואני מניחה שאתם מתבקדים באחים היותר בוגרים, כי אתם גם עוברים תהליך יותר בוגר.
אז אנחנו בעיקר, בגדול מ-18 פלוס, יש לנו גם לפעמים פעולות לאחים יותר צעירים, אבל אני יכול להגיד לך לפני 3.5 שנים, 4 שנים, מה תפסי אותי בדיוק, היה שר ביטחון בני גנץ, והוא העביר חוק שמכיר באחים ואחיות שכולים, הוא העביר אותו והוא כתב, גם בזכות האחים שלנו, העמותה שלנו, שהבאנו את זה למודעות. ואני חושב שמה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לוודא שלא יהיה אח שכול, שלא תהיה לו כתובת, ולא יהיה לו מקום, ואין לו בית, ואין לו עוגן, והוא רוצה לשתף, והוא רוצה לפרוק, והוא רוצה להגיע, והוא רוצה לצחוק, ואם זה אם זה גם לבוא ולצאת למסיבת פורים, או לאירועי קיץ, או עכשיו לצאת לספארי, כן. יצאו לנו 300 אחים, ועד לסדנאות כתיבה, והנצחה, ושירה וזיכרון, אז בעצם אנחנו נותנים את כל המענה הזה, כדי ששום אח לא יישאר לבד.
אליסף פרץ, האח של אוריאל ואלירס פרץ, זכרם לברכה, וראש עמותת האחים שלנו, תודה לך. על כל מה שאתה עושה.
תודה רבה, ותשורות טובות לכולנו, לעם ישראל, שתמיד נהיה בצד שעושה טוב אחד לשני.
אמן ואמן. תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע וגם תשעה באב, שממש בשעה זו אנחנו נועלים. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
איך אתה מסכם את היום הזה ואת הצום?
תראי, אני מרגיש שמיוחד מהשבעה באוקטובר, פתאום תשעה באב המילים שלו, הכאבים הישנים מתכתבים כאבים חדשים. אתה מרגיש ככה אחרת עם הדברים, עם מילים, זה כל הדברים רחוקים. דברים שבעינינו ראינו, ולכן אני איכשהו תמיד קצת מתערבב עם פעם ועם עכשיו, עם החורבן שהיה בבית המקדש לפני 2000 שנה כמעט, והחורבן שהיה רק לפני שנתיים, והכל מתערבב עם הכל, ויחד עם זה גם התקווה מתערבבת עם התקווה. ונראה לי שאת יודעת, אחד הדברים החשובים זה תמיד בסופו של דבר שניקח את זה אלינו, אל המעשים העכשווים, אל המקום שבו אנחנו חיים, ולא להשאיר את הדברים רק באיזשהו רמה פילוסופית כזאת גבוהה. אז זהו, שם הייתי היום.
כן, זה מקום מורכב, אבל חשוב נראה לי.
אני חושב שזה הדרך, זאת אומרת, לא לברוח מזה, לא לנסות לבחור באסקפיזם, מדי פעם אנחנו צריכים להתעבר, אבל בסוף, את יודעת, מן המיצר קראתייה, מתוך המיצר עצמו, ורק אז ענה אני במרך חייה, רק כשאתה מתמודד ישירות, פנים מול פנים, קיבלנו תמונות ככה, שהזכירו לנו את האחים שלנו, וצריך, ויש אנשים שמעדיפים אולי שלא להסתכל בזה, חייבים להסתכל. להסתכל במציאות כמו שהיא, גם כשהיא מאוד כואבת, על מנת שנקום ונפעל. כל אחד בדרך שלו.
הלוואי.
כן.
ופרשת השבוע, ואתחנן.
ואתחנן אל השם. יש לרחל שיר נהדר, שקוראת לאיש, הוא נבוא לו, נבוא לו על ארץ רבה. היא מדברת שם על חלומות ממומשים, על כל מיני ציפיות שהיו לנו, שבסופו הדבר לא מימשנו אותם, לא הגענו אליהם. והיא בעצם מתכתבת עם משה, שזה בדיוק פרשה, והתחנן אל השם, בעת אל אמור, תן לי להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא נכנס, אתה נשאר בחוץ. ונדמה לי שדווקא בזכות זה, משה סולל דרך איך להתמודד עם ביטוי שחזל קראו לו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. איך אנחנו מתמודדים עם חלומות לא ממושים? יש כאלה שמתמלאים בכעס ומרירות, למה זה מגיע לי, יחמים עצמיים, ודווקא משה מראה שיש דרך אחרת. למשל דרך שאני מבין שאוקיי, אני לא יכול, אבל העם שלי יכול, אז אני אכין אותם, אני אצייד אותם, אני אעשה כל מה שאפשר, שהם ימשיכו בדרך. אולי אנחנו לומדים פה את סוד הגעגוע. בציונות יש משהו שצריך לממש את הכל כאן ועכשיו.
כן.
ואולי יש פה סוד גדול של געגוע שאומר, לא, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא נספיק. אבל תמיד אנחנו יכולים עוד להוסיף ולהתגעגע. ולהחזיק את הגעגועים זה בעצם להחזיק את התקווה. להחזיק את התנועה הזאת שאולי לא היום, לא הכל ברגע זה, אבל לא בגלל זה אנחנו מתייאשים. ונראה לי ששם על הר נבו, בפרשת ואתחנן, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, קיבלנו כולנו שיעור, מה עושים עם איש ונבוא לו. כל אחד יש הר נבוא משלו. מה עושים בנקודה הזאת? היא כל כך חשובה. מאוד להיות שם.
כן, אתה יודע, גם החוסן להתארגן לאופציה כזו, ושלא העולם יחרב עליך.
ולא תרצה להחריב את כל מי שמסביב. נכון. את מכירה, אם אני לא, אז אף אחד לא.
אפרופו קמצא ובר קמצא.
לגמרי, אחרי המבול. בדיוק הפוך, תזכור שלא אתה לבד. מישהו אחר ימשיך, אז לפחות תשמח בשמחתו, לפחות תסייע לו להמשיך בדרך. אני חושב שיש פה דווקא נקודה מאוד אמיתית. כולנו נהיה בה באיזשהו רגע בחיים שלנו, אז כדאי שנחשוב עליה. וזה מה שהפרשה רוצה.
הרב איתמר חייקין, מאחלים לך את כל הטוב, לאור כל הפנינים האלה שאתה מכבד אותנו מדי שבוע.
כן, ישועות. ונחמות.
אמן ואמן. הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, אילי זק אחראי על השידור, וגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, בעזרת השם, כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב ושיהיו לנו בשורות טובות. אמן.